שלום צופים יקרים, אנחנו נמצאים היום בתוכנית קבלה למתחיל, והיום תוכנית חגיגית של קבלה למתחיל, כי מתארחים אצלנו תלמידי מכללת קבלה לעם, סמסטר א' בפתח תקווה, ונושא השיעור יהיה היום עולמות ונשמות. הרב לייטמן.
טוב, זה בעצם עולמות ונשמות, זה הכל מה שיש לנו במציאות. כי אנחנו לומדים שהכוח העליון הבורא, לפני שהתחיל לברוא את הכל, אז הוא ברא יש מאין רצון לקבל. זו בעצם בריאה היחידה, הרצון לקבל, כי הוא כולו רק רצון להשפיע, רצון לתת, ומטבע טוב להיטיב. אז הוא רצה לברוא מישהו שיהיה כמוהו, כי פחות מכמוהו זה לא נקרא לתת. זה אצלנו אולי זה ככה, שאנחנו נותנים במתנה או בדלקה משהו קצת, אבל זה לא נקרא נתינה. נתינה זה נקרא שאתה נותן הכל מה שיש לך. ואז כוח העליון היחידי שיש בטבע לפני שברא אותנו, הוא כולו הטוב ומיטיב, שלם. ומטבע של שלמות זה לחלק מהשלמות שלו. כך אומרים לנו מקובלים, שהם משיגים את הדרגה הזאת של הבורא, מכירים, מרגישים אותו, וכך הם מספרים לנו. זה לא שכך אנחנו חושבים, אלא אנשים השיגו אותו וכך הרגישו אותו, שממנו יוצא רק טוב. זאת אומרת, זה איזשהו מקור כוח הטוב, ולכן ברא בנו רצון לקבל, ברא רצון לקבל כדי להיטיב לו לרצון לקבל. אבל להיטיב נקרא שהרצון לקבל הזה הוא צריך להיות כמו הבורא. זה נקרא הטבה אמיתית. מה זה להיות כמו בורא? שיהיה עצמאי, גדול, שלם, נצחי, ממש כמוהו. זאת אומרת, יש כאן כמה דברים שהם מנוגדים זה לזה. אני... אם הוא חושב על אותו הנברא שצריך להיות, הוא צריך להיות עצמאי. זאת אומרת, עצמאי ממי? מהבורא? מצד אחד. מצד שני, הבורא ברא אותו. אז איך הוא יכול להיות עצמאי? זאת אומרת, הוא צריך לגדול אחרי שבורא ברא אותו, בצורה עצמאית. ולגדול עד כדי שהוא יהיה כמו הבורא. זאת אומרת, לעמוד כאילו מול הבורא. מצד אחד. מצד שני, הוא צריך להיות בדיוק כמוהו. זאת אומרת, בנברא הזה צריכים להיות שני דברים ההפוכים. מצד אחד, מחוץ לבורא, לכן הוא נקרא נברא, ממילה בר, חוץ, ומצד שני, צריך להיות דומה לו. ממש כמו בורא. לבאותה מדרגה, באותו סטטוס, באותו מצב. נצחי, שלם. איך להגיע לזה? כדי לתת לנברא יכולת, למרות שהוא נברא, למרות שהוא יצא מהבורא שברא ברא אותו, לתת לו יכולת לגדול, כמו שאנחנו מולידים נגיד ילדים, ואומנם שהם יוצאים מאיתנו, אבל אחר כך הם גדלים והם נעשים לגמרי עצמאים. אז צריכים לברוא מערכת, קודם כל, שמערכת הזאת יטפל בנברא, ומערכת הזאת היא צריכה לתת לנברא יכולת לגדול, ולגדול בצורה עצמאית מהבורא. זאת אומרת שאני גודל כל הזמן בגובה בדומה לבורא, אבל במקביל, זאת אומרת מחוץ לו, בעצמאות, שזה אני, במשהו הפוך ממנו. אז יוצא כך, שההפוך ממנו מהבורא יש לי מפני שאני רצון לקבל והוא רצון להשפיע. אז יש כאן, נגיד, כוח העליון הזה, זה הבורא. הגובה שלו היא, נגיד כך, ואני צריך לגדול לידו, ממש דומה לו, גם כן בגובה כזה. כל הזמן ממדרגה למדרגה, כך במדרגות האלה אני גודל, 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 גודל. אומרים שבגדילה הזאת יש לנו, כמה אתם יודעים, כן? 125. אז אני כבר רואה שיש לי, אם יש לי עסק. טוב, 125 מדרגות. אז אני צריך להיות כך, אני קודם כל צריך להיות רצון לקבל, כן? קודם כל זה צריך להיות אצלי, ולכן אני נגדו, כן? נגדו בזה, בזה שאני רצון לקבל, כי הוא רצון להשפיע, כן? זה דבר אחד, ודבר שני, אני צריך להיות כמוהו במה שעל הרצון לקבל שלי אני ילביש כוונה. כוונת ההשפעה. ההשפעה. ואז אני בפנים אהיה הפוך מהבורא, ובחוץ בהבעה החיצונית אני דומה לו. ואם אני אגדל בצורה כזאת, משלב לשלב, משלב לשלב, אז אני מגיע באמת להיות כמוהו, ובזה אנחנו מגיעים למטרת הבריאה, להיות כמו הבורא. כמו שכתוב, שובו בני ישראל עד השם אלוקיך, וכו'. יש על זה הרבה פסוקים. אז הבורא, כדי לספק לנו את היכולת הזאת, הוא צריך לברוא כאן איזושהי מערכת. כן? מערכת. כדי לגדל אותי, כן? לטפל, לתת לי כל פעם אולי תרגילים, כמו שאנחנו נותנים לילדים קטנים שהם יגדלו, גם כן ודאי מזון, גם כל מיני טיפולים, מכל מיני צדדים לגרע אותי, לדחוף אותי, למשוך אותי, ככה לעשות בכל מיני, כי אם אנחנו יודעים שאם זורקים תינוק ביער, אז הוא יגדל כמו אותם החיות שיהיו לידו. אלא הכל תלוי בטיפול. כן? לכן חינוך זה העיקר. איך הבורא מחנך אותנו, להביא אותנו למצב להיות כמוהו. אז יש כאן מערכת העולמות. מערכת העולמות. שדרך המערכת הזאת, הבורא מספק לנו כל מה שאנחנו צריכים. הכל. אין לנו, אחרי שהמצב הזה נבנה כלפינו, אין לנו על מה לחשוב. אנחנו מסודרים. חוץ מדבר אחד, האם אנחנו מוכנים לקבל ממנו מה שהוא מביא לנו כל רגע, יום יום, ובהתאם לזה להתחיל להגיב וללמוד ולהשתכלל. כאן זו הבעיה הקטנה איתנו. אנחנו לא כל כך ילדים טובים. אבל המערכת הזאת, קודם כל לומדים אנחנו בחוכמת הקבלה, מקובלים, קודם כל מסבירים לנו מהי המערכת. מערכת מאוד מאוד מורכבת, לא פשוטה. יש לה הרבה תת מערכות, והיא, אם אנחנו נסמן אותה, היא נקראת קודם כך עולם אינסוף. עולם אינסוף זה הבורא. גם הבורא וגם כן אנחנו המתוקנים, שהמצב הזה נקרא גמר התיקון. גמר התיקון שלנו. זה עולם אינסוף. ומי עולם אינסוף? ששם אנחנו נמצאים ממש יפים, טובים, כמו הבורא, נצחיות, שלמות, הרמוניה, ממש אין יותר. אין? פחות מזה, למטה מזה ישנה המערכת. כי אנחנו צריכים לגדול ממצב ההפוך מהבורא, הקטן, איכשהו שאנחנו לגמרי, לגמרי ההפוכים ממנו. אין? ואנחנו צריכים לגדול, כמו שדיברנו, כמו שאתם אמרתם, לא אני, 125 מדרגות עד שמגיעים לעולם אינסוף. אז מה עשה הבורא? הוא עשה את זה להפך. הוא ברא אותנו במצב המושלם, המושלם, כבר ברא אותנו ממצב שנקרא גמר התיקון שלו, של הבורא. ברא את הכל, ממש. ואחר כך, מהמצב הזה, הוא הריד אותנו למצב ההפוך. המצב הזה נקרא העולם הזה. אז וירידה, וזה נקרא ממעלה למטה. הוא יריד אותנו, ובירידה הזאת, איך הוא יריד אותנו? הוא עשה את זה בהסתרה מעצמו. הוא כל הזמן הסתיר את עצמו, הסתיר את עצמו, הסתיר את עצמו, ואז בהתאם להסתרה שלו אנחנו נעשים יותר קטנים, יותר שפילים, יותר גרועים, יותר מקולקלים, וכך יותר ויותר. זאת אומרת, מה הוא עשה? הוא ברא כאן מערכת שנקראת חמישה העלמות, או חמישה העולמות, שהם נקראות אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. שמעתם, כן? נו, יופי. זהו, חמישה עולמות. בכל עולם יש לנו חמישה פרצופים, כן? חמישה פרצופים, שהם נקראים, לא חשוב איך נקראים, נגיד כתר, חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות, כן? בכל עולם יכולים להיות שמות אחרים, אבל זה חמישה חלקים. ובכל חלק יש לנו, ובכל פרצוף יש לנו עוד חמישה חלקים, שגם כן כתר, חוכמה, זרמפין ומלכות, אז יוצא חמש כפול חמש כפול חמש, כן? חמש כפול חמש כפול חמש, 125 מדרגות. זהו. אז מלמעלה למטה ברא מערכת העלמה, שמסתיר את עצמו, הוא נמצא כאן, הבורא. כן? אור אין סוף. וכמה שהוא מוריד אותנו, אז מוריד אותנו אחרי, כמה שהוא מוריד אותנו, מוריד אותנו, על ידי זה שנסתר אחרי עולם אדם קדמון, אחר כך אחרי עולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שנסתר לגמרי, אז נמצאים אנחנו בהרגשתנו בעולם הזה. הביאו אותנו למצב הזה. וכאן אנחנו כרגע נמצאים. ובמצב הזה שהוא יריד אותנו, אז יש לנו כאן במצב הזה היסטוריה שלנו גדולה מקצה לקצה, איך שאנחנו באים, היסטוריה של האנושות, כן? שזה עד שיקום נבנה כאן מלפני מינוס נגיד 15 מיליארד שנה, כן? שנה, כן? עד שאנחנו באים היום ל-121, ומתחילים לחשוב איך לעלות. כל האנושות מתחילה להרגיש שהמצב הזה, העולם הזה, כן? המצב הזה, היינו העולם הזה, הוא מיצה את עצמו, ואנחנו צריכים כבר משהו לעשות עם עצמנו. כי הכל במשבר, הכל לא מספק אותנו. מתחילים לחשוב שמשהו צריכים לעשות. ואז אנחנו רוצים לעלות, יש לנו איזשהו דחף לעלות, יש איזשהו רצון להשיג משהו מעבר לחיים האלו, כשהם לא יותר מהחיים בדרגת חי, בדרגת בהמה. ואז נפתחת לנו חוכמת הקבלה, והיא מסבירה לנו שכן, יש לפניכם אותם החמישה העולמות, אבל העולמות האלה לא בגלל שהם העלמות, אלא העולמות האלה בגלל שהם עוזרים לעלות, כמו לתינוק קטן, שנמצא בגיל שנה, שנתיים, כיתה א', כיתה ב', כל פעם אנחנו מודדים בשבילו השפעות, כן, תרגילים, כל מיני, גם כן נותנים לו יותר וגם כן דורשים ממנו יותר, כך כדי לגדול, שיגדל טוב. ככה מערכת העולמות היא בנויה בצורה כזאת, שמצד אחד היא פועלת עלינו מלמעלה כל פעם בהשפעה שלה אלינו, וההשפעה הזאת זה האור שפועל, מה שנקרא אור מקיף. אבל האור מקיף הזה, אם אנחנו רוצים לעבוד איתו, זאת אומרת, אם אנחנו מוכנים להתקדם הנכון, אז אנחנו כאילו עונים לו, כן? ואז אנחנו מתחילים לעבוד איתו יחד, בהדדיות, כמו ילד קטן עם ההורים, עם המחנכים, עם המורים, ואז על ידי זה הוא גודל. או שאנחנו לא רוצים, אז אותו אור מקיף יורד עלינו, אבל אנחנו כבר לא כל כך עונים על הדרישות שלו לגדול, ואז אנחנו מרגישים ומקבלים את הדברים האלה כאיסורים, כל מיני איסורים שבעולמנו. זה יכול להיות בבריאות ובאוכל ובגירושין ובמלחמות ובצרות פרטיות וכלליות ובכל דבר ודבר. זאת אומרת, האור מקיף הוא יכול להיות, אם אנחנו טובים הוא גם כן טוב, ואם אנחנו רעים אז מרגישים אותו כרע. הכל תלוי בהכנה שלנו, איך שאנחנו מוכנים לקבל את ההזמנה לגדול. וכך אנחנו גודלים. עכשיו, משך ההיסטוריה, אור מקיף כל הזמן לחץ עלינו, אנחנו אפילו לא ידענו, אבל התקדמנו על ידי, כל הזמן על ידי היסורים. אבל עכשיו הגיע הזמן שכבר אנחנו יכולים להתקדם על ידי מה שנקרא תורה. תורה זה נקרא האור המחזיר למוטב, זאת אומרת לקבל את האור הזה בצורה הנכונה, להיכנס באינטראקציה, בקשר עם העולמות, בזה שאני יודע שהכל מגיע אליי, דרך העולמות, טוב ומיטיב, וכך אני מגיב ומתקדם. מי זה אני שמקבל מהעולמות את ההשפעה הזאת? אני זה הנשמה, לא הגוף שלי, הבהמה הזאת, כן, שבגוף שלי אני לא נבדל משום דרגת חי, כן? אנחנו לפי הגוף כמו אותו עקוף, כמו כל החיות, כן? אלה הפנימיות שלי, שהיא רוצה, אותו רצון הפנימי שבי, שרוצה לעלות, שרוצה משהו להשיג, שלא מסכים עם זה שאני חי ומת ולא תכלית, זה התחלת הנשמה. אז איך אנחנו מבינים אותה? גם כן, כמו העולמות שירדו מאינסוף והתפתחו כדי להקטין את האור האינסוף עד המצב שנגיד כאן אור אינסוף מקטין את עצמו, כאן זה נגיד כאן זה יש עדיין 100% אור וכאן זה 80% וכאן 60, כאן 40, כאן 20, עד שמגיע לעולם שלנו 0% אור, חושך, כן? זהו. אז בצורה כזאת, כמו שהבורא ברא את מאור אינסוף דרך המסננת הזאת, דרך הפילטרים האלה, דרך העלמה, הקטין את האור אינסוף עד שהוא מגיע ממש לאפס, כך הנשמה שלנו הכללית שנקראת אדם הראשון, כן? שהיא נשמה אחת כללית, כן? היא יורדת מהדרגה הזאת הגבוהה איפה שהיא נמצאת בעולם האינסוף, במצב של גמר התיקון, במצב של גמר התיקון, כן? במצב של גמר התיקון של הבורא, שכאן זה הנשמה והאור נמצאים כאור וכלי אחד, כן? הנשמה הזאת יורדת, יורדת פחות ופחות ופחות, ואחר כך לקראת העולם הזה היא מתרסקת להרבה מאוד חלקים. ואז אנחנו נמצאים בעולם שלנו לא כאדם אחד, כנשמה אחת, אלא מרוסקים, כן, מחולקים, נפרדים להרבה מאוד חלקים קטנים. יכול להיות חלקים יותר גדולים, יותר קטנים, יכול להיות שחלקים האלה מצטרפים ומצטברים ושוב מתחלקים ונפרדים ומתרחקים זה מזה. כך. ואז אנחנו צריכים לעשות כאן עבודה מאוד מעניינת. ובזה אנחנו עכשיו נבין למה אנחנו בצורה כזאת קיימים כאן בעולם שלנו. כי בעצם העבודה שלנו היא לאסוף כל החלקים האלו של הנשמה יחד, ככלי אחד. זה לא חשוב כמה יש בני אדם בעולם, אבל מה שאנחנו עושים, אנחנו תמיד אוספים את הכלים האלו, כל אחד וכולם יחד, אנחנו כל הזמן אוספים ואוספים ואוספים את הכלים האלו שלנו לכלי אחד שיקום בדרגת אינסוף בחזרה. וכאן אנחנו עובדים נגד הטבע שלנו, נגד הרצון, כן? מצד אחד כדי להתייחד, כדי להתחבר, כן? מצד אחד. וכאן אנחנו עובדים כדי להתחבר עם האור, כי אנחנו לא מסוגלים לאסוף שוב את הכלי ביחד, אלא על ידי האור. אז יש כאן עבודה בשניים. מצד אחד נגד האגו שלנו, הכוח שמפריד בינינו, ומצד שני, כדי להתחבר לאור שיעשה את העבודה, כדי להתחבר עם הבורא. וכך אנחנו משיגים את מטרת הבריאה. עובדים נגד האגו, והאגו כל הזמן נמצא בנו, זאת אומרת, מבפנים אנחנו נמצאים ברצון המנותק, ההפוך מהבורא, וזה נותן לנו הרגשת העצמאות. ומצד שני, אנחנו מושכים את האור שיעשה את התיקון שלנו, שידביק אותנו יחד, ועל ידי זה אנחנו משיגים את הקרבה וקשר עם הבורא ונעשים כמוהו. ואז יוצא שמשיגים מצד אחד עצמאות פנימית, שאני עומד ליד הבורא שלי, ליד האבא שלי, כן? מצד אחד, שאני עצמאי ממנו, ומצד שני אני בדיוק כמוהו, כי האור שלו הוא סידר לי בחזרה את הצורה שלי, שאני כלול מכל החלקים האלו יחד. היוצא שהעולמות והנשמה שלנו, שנשמות שלנו שהולכות ומתחברות יחד, הן קשורות זה לזה. אנחנו יכולים לצייר את זה בצורה כזאת, מהעולם האינסוף ועד העולם שלנו. אנחנו יכולים כך להגיד, שקודם כל האור שיורד, הוא יורד בקונוס כזה, עד שהוא היה כאן ב-100% למעלה וכאן ב-0% למטה, כן? זאת אומרת, הייתה המתת האור ככה בעולמות, כן? עד שהוא מגיע ל-100% אור, וכאן זה 0% אור, כן? ככה, כל הזמן מקטין את עצמו. בהתאם לזה, גם כן, כאן זה היה אור, 100% אור, ו-100% כלי. כן? וכמה שיורדים הם, אז יורדים יחד. כמו שאומר, אתם לומדים פתיחה, כן? לא, לא לפי הפתיחה. שם כתוב ש... הם מחוברים יחד אור וכלי, וכך יורדים ומתרחקים מאת אור פניו, ממדרגה למדרגה, עד שבאים למדרגה הגרועה ביותר, שנקרא שהם נמצאים בעולם הזה. ככה הם באים למצב, לעולם הזה, אור וכלי, וכאן נמצאים. זאת אומרת, אנחנו רואים שהעולמות ונשמה שמתחלקת לנשמות, הן? זה ממש הן קשורות זה לזה, שעד כמה שאור פחות, גם יש לנו פתאום פירוט ריחוק בין חלקי הנשמות, בין הנשמות בודדות, עד שהן ממש כאן הופכות להיות נפרדות. כן? זאת אומרת שאם זה, אם זה כאן זה 80%, כן? וכאן 60, 40, 20, כן? אז בהתאם לזה גם הנשמות, באותה מידה סך הכל רק מקושרות ביניהם. ואז אנחנו כשעולים בחזרה, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. או אפשר לחלק את זה ולהגיד שזה בצורה אחרת. כן? בצורה אחרת. אופ, סליחה. יש לי כאן אפשרות כזאת לעשות. שאנחנו ככה הולכים. שאם כאן אנחנו ב-100%, ב-100% נפרדים, אז עד כמה שאנחנו מגיעים למעלה, למעלה, אנחנו יותר ויותר מחוברים, כן? יותר ויותר מחוברים, כן? עד שבאים לנשמה אחד. עד שבאים לנשמה אחד. כן? זאת אומרת, יותר ויותר ויותר מחוברים. מ-100% נפרדים עד 100% מחוברים. כן? כך אנחנו בעצם יכולים להגיד הקשר בין העולמות לנשמות, ש תמיד מידת הדרגה שלי בעולמות, נגיד אני הנשמה המיוחדת שנמצא כאן. מה קובע איך אני מחובר עם יתר נשמות? מה קובע איך אני כאן מרגיש את הבורא? רק אותו האור שמאיר עליי מלמעלה, מלמעלה ומגיע לדרגה שלי איפה שאני נמצא. הוא הקובע בעצם עד כמה שאני מחובר, עד כמה שיהיו תכונות שלי, טובות, רעות, הכל. הוא קובע הכל. נו, אני מפחד להיכנס יותר, אני לא יודע. זה מספיק אולי.
שאלות.
בינתיים, כן?
אם יש להם שאלות.
להמשיך? נו, תמשיך, תמשיך. לא, אתם תעבדו קצת, תשאלו. כן, בבקשה.
כן, רציתי לשאול, מי יושב פה על הכיסא הזה עכשיו, אני או הנשמה שלי, ששומע את השיעור?
על הכיסא יושב גוף, גופה. זהו, אבל הנשמה שלך, איפה שהיא נמצאת, אתה צריך לגלות. עד שאתה תתחיל לגלות את הנשמה, אתה פתאום תגלה שהיא נמצאת כבר בעולם הרוחני. כי עדיין אנחנו לא מגלים אותה, מפני שעכשיו הכלים שלך הם עדיין כאלו שאתה לא יכול לגלות אותה. לכל אחד נשמה נמצאת בעולם הרוחני, כשאתה מגלה את העולם, אתה מגלה את הנשמה יחד. הגילוי הזה הראשון, שאדם מגלה את הנשמה שלו, נקרא לידה. לא שנשמה נולדה, היא כבר קיימת, אלא אתה שמגלה אותה נקרא שהיא נולדה כלפיך. אז על הכיסא יושב אדם, בעולם הזה, זאת אומרת, בשר, ונשמה שלו הוא צריך לגלות. כן? כן?
יש פה תהליך מאוד מאוד מפורט, מתוחכם, נראה מורכב.
לא, הוא באמת לא כל כך מורכב. אתם יכולים למצוא דוגמאות כאלה גם בעולם הזה. הכי קל זה כמו שאנחנו עם הילדים. זה ממש מותם ב-100%. היחס שלנו לילדים, איך אנחנו מכינים בשבילם את העולם, איך הם גודלים על ידי זה שמשתמשים בנו ובעולם, איך אנחנו מודדים כלפיהם את ההשפעה שלנו, דורשים מהם בהתאם לזה. זה בדיוק בדיוק כך, כן?
בשביל מה כל התהליך הזה? זאת אומרת, מה הוא נותן? מאוד...
תענה לי בעולם שלנו, למה התהליך הזה?
ילד נולד בעל כרוכו, והוא גדל בעל כרוכו, והוא
לא, 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 בעל לא, כרוכו, לא, לא, לא. הוא... אבל בכל זאת, בעל כרוכו, למה אתה צריך לתת לו כל הדברים האלה שיגדל? שיגדל, איך שיגדל?
כדי שהוא יהיה טוב יותר, יצליח יותר.
שיבין את העולם שבו הוא קיים, ויוכל להסתדר יותר.
נכון.
יופי. אז אותו דבר לנו. אנחנו צריכים ללמוד, נגיד, חוכמת הקבלה, כותב בעל הסולם ב... מהות חוכמת הקבלה, אני חושב. לא זוכר, נדמה לי. אז הוא כותב כך, עד שאדם לא מבין קצת היסודות ההכרחיים מחוכמת הקבלה, הוא לא יכול להתחיל להרגיש עולם הרוחני. כי הוא לא ידע איך להסתדר שם. נשמה לא מסוגלת. זה כמו שבעולם שלנו. אדם שלגמרי לגמרי לא מכיר כלום, אז נכון, הוא נמצא בכל זאת בין המורידים שלו, בין הקרובים שלו, ככה הוא מגיע לעולם שלנו, שהוא מי הוא, אנחנו יודעים איך נולד בן אדם. אבל בעולם הרוחני, הנשמה שהיא מגלה את עצמה בעולם הרוחני, היא כבר צריכה להצטייד בכוחות ובידע איך להתקיים. כל זה בשביל מה? להיות עצמאי, דיברנו על זה. הבורא רוצה שהאדם הוא יהיה המושלם. מושלם זה כמו הבורא, לא פחות מזה. כמו הבורא, אז אתה צריך להיות עצמאי, לא תלוי בו וכמוהו. עכשיו אתה יכול להגיד, אבל אני לא בחרתי בזה, בשביל מה הוא מפיל את זה, בעל כורחי, זה קורה ככה? נכון. על זה לא מדובר. רק כשתגיע לזה, תגיד תודה. כן.
עוד שאלה אחת. במהלך ה-125 מדרגות האלה שירדנו בהן, או כן. שירדה בהן הנשמה, יודעים מה הלך לאיבוד בכל דרגה? כי אז יהיה לנו תוכנית למה צריך בשביל לעלות. זאת אומרת...
כן, כי אנחנו על ידי אותם העולמות, אותם העלמות, שמלמעלה למטה הם העולמות שהם העלמה והסתרה, וממטה למעלה, וממטה למעלה שאנחנו עולים, אז בשבילנו זה נקרא דרגות הגילוי, דרגות ההשגה.
אני שואל אם יש באיזשהו מקום כתוב, אם המקובלים כותבים לנו, מה הלך לאיבוד בכל דרגה, ואז אתה יודע, אני צריך לפחות כן? לדעת מה אני צריך למצוא.
לא, 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 אתה לא צריך למצוא כלום. אתה צריך רק למשוך את האור, והאור יאיר לך מה אתה איבדת, כאילו, מה אתה לא הרגשת, מה אתה לא רואה. ועכשיו אתה רואה על ידי תוספת אור. שום דבר לא הולך לאיבוד. אלא אתה נמצא כמו בחדר חשוך, מאיר לך קצת, אתה מרגיש קצת שיש לידך. קצת יותר מאיר, אתה רואה יותר. זה הכל. שום דבר לא הולך לאיבוד, הכל תלוי רק במידת האור שמגיע אליך. לכן אותם דרגות העלמה ממעלה למטה הופכות להיות ממטה למעלה לדרגות ההשגה וגילוי. הכל תלוי באור, כמות האור שמגיע, וכמות האור תלויה בך. עוד? כן, גברת.
רציתי לשאול, האם יש מצב שנשמות שהגיעו, שנמצאות כאן בינינו, הן נשמות שהן מעט מפותחות יותר, או שעברו איזשהו הליך, תהליך וחזרו הנה, שהן עברו איזשהו תיקון, לפחות עברו איזה מחסום ראשון, והן מוכנות יותר
לא,
למשוך?
לא, 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 לא. לא עברו מחסום, אחרת הנשמות האלו, כן, את שואלת אותי כבר על גלגולי הנשמות, האמת, זה לא בדיוק הנושא. כן, ישנם הנשמות שכבר עברו גילויים בגלגולים הקודמים, אבל בדרך כלל נשמות כאלו הן יורדות לעולם שלנו, וודאי שהן צריכות להמשיך עד גמר התיקון, צריכות להמשיך את התהליך, מי שלא גמר בגלגול הקודם. אבל הן בדרך כלל מגיעות לחוכמת הקבלה ו... 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 ומגלות את הדרגה הקודמת מאוד מהר. ממש בצורה כזאת שלמעלה מהטבע. וזה מפני שכבר יש להם את זה ברשימות. רק הם צריכים לגלות את זה בכל זאת מפני שזה היה... שוב גילוי. אבל גילוי כבר מהרשימות הקודמות שנמצאות כבר בפועל. בבקשה. כן? נו, אתה אביו. יש לך... יש שם, בבקשה, שאלה. כן.
רציתי לשאול, למה כל ההתפתחות סליחה, ההתפתחות ההיסטורית שלנו חייבת ועדיין מלווה באיסורים קשים? זאת אומרת, אנחנו רואים שאנחנו מתפתחים בצורה של איסורים.
בצורה טרגית, כן.
טרגית מאוד.
זה נכון. כי חוק ההתפתחות הוא ששתי כוחות, כוח המשפיע וכוח המקבל, נמצאים זה מול זה. וכוח המשפיע, שהוא כוח הבורא, לוחץ על הרצון לקבל. ובצורה, בפרסינג כזה, ממש פשוט בלחץ, מפתח אותו. ומפתח ומפתח ומפתח, אתם למדתם דלת בחינות דור ישר, כן? נו, יופי.
בשיעור שעבר.
אז כמו שהאור העליון הוא ברא קודם בחינה א', ב', ג' וד', ורק בחינה ד' היא בעצם מתחילה להבין ולהרגיש איפה היא נמצאת, ולפני זה יש לנו דומם, צומח, חי, ורק דרגה הזאת מדבר, שמדבר הוא מעל הטבע. הוא מעל הטבע, גם אצלנו. אנחנו מסתכלים על עצמנו, אנחנו דרגת חי. המדבר בנו זה אותו הגרעין שצריך להתפתח ולהגיע להידמות לבורא. הוא נקרא אדם, הדומה לבורא. ולכן עד שאנחנו מגיעים לדרגה הזאת המדבר, אנחנו מתפתחים על ידי כל הזמן לחצים, כי אין לנו עדיין שכל, אין לנו עדיין תפיסה, אין לנו קשר עם מי שמפתח אותנו. ורק בדרגת המדבר, בדרגה הזאת, כשאנחנו מגיעים אליה, כאן אנחנו מתחילים להרגיש, חוץ מרצון ותענוג, אנחנו גם כן מתחילים להרגיש עוד מרכיב אחד, שזה נקרא הנותן. המרכיב הזה, הנותן, הוא בעצם מה שמקנה לנו דרגת האדם, זאת אומרת, יכולת להתחיל עכשיו לענות, לעלות, להידמות, ואז אם אנחנו נכון משתמשים בנותן הזה, אז אנחנו ממש פותרים את עצמנו מכל היסורים. זה נפתח רק עכשיו. ברגע שאנחנו מתחילים להרגיש שיש לנו דחף להתפתחות הרוחנית, שאנחנו רוצים להתקשר עם הכוח העליון הזה, ושאנחנו מקבלים איזושהי שיטת ההתפתחות, שיטת התיקון, שיטת ההתקשרות אליו, אז אנחנו כבר יכולים לא להתפתח על ידי לחצים שפשוט לוחצים עלינו מאחורה, כן? אני סך הכל הרצון, כן? שלוחץ עליי אחורה האיסורים. אלא אני יכול להתפתח על ידי זה שאני נמשך לעצמי, לאור. כאן זה הבחירה, בין זה לזה. לכן כל ההיסטוריה שהתפתחנו, כן, זאת ההיסטוריה. היסטוריה. כן? אז זה על ידי היסורים, אתה צודק. אבל מעכשיו והלאה, כבר יש לנו שיטה אחרת. אם נרצה. ואם לא, אז היסורים יהיו כפולים. היסורים שיבואו גם כן על בשר שלנו וגם על הנשמה. היסורים היו כפולים, הם ממש מאוד קשים. לכן מקובלים, מאוד ככה מזידים אנשים, לא כדי סתם להפחיד אותם, אלא להסביר שיש לנו הזדמנות פשוט להגיע לעלייה יפה. כן, בבקשה אדם.
האם זו תחילתה של סגולה?
ודאי, כן. מה זה, גם סגולה, גם תיקון, גם גאולה, הכל, אם אנחנו כבר מקבלים בידינו כוח לתקן את עצמנו, לעלות, להתקרב לבורא, לכוח האחד יחיד ומיוחד שפועל בבריאה, אז הכל בידינו. ודאי שזו סגולה. וודאי שזה הגאולה, שאנחנו מגלים את מוצאים את עצמנו מהחושך הזה, מהמסתור הזה, מהמצב הנורא. אין יותר גרוע מהעולם הזה. וזה ודאי שיכול להיות מכאן ועכשיו סוף לכל הבעיות, לכל האיסורים. כן? הכל תלוי בנו. בבקשה, גברתי. תמסרו מיקרופון בבקשה, מאחורה. אין שם.
האם ההתנהלות של הגברים והנשים בעולמות הרוחניים הם שווים? והאם בגמר התיקון הגבר והאישה הם באותם מקומות? בסידור של הנשמה הכוללת.
בסידור של הנשמה חלק הנשי יותר גבוה מחלק הגברי, הוא יותר קובע. אנחנו לומדים שהכל תלוי ברצון. אמנם שהבורא זה חלק הגברי, מסך הוא התגברות, זה נקרא הגבר שבנשמה, אבל בעלייה ובתיקונים הרצון הוא הקובע, ורצון זה נקרא חלק אנושי. החיסרון, חוסר, נקיבה, נקף, נוקבה, חיסרון. ולכן ודאי שהרצון של האישה הוא הקובע, והקובע חיסרון, ומידת התיקון נקבע על ידי הגבר. אז שניהם הם חייבים להיות כאן קשורים יחד, ולא יכול להיות אחד בלי שני, ולא יכול להיות אחד עם השני ללא שלישי. שחייב להיות כאן הבורא, האור העליון, להיות ביניהם כמקשר וכבונה את הקשר הנכון, שיהיה רצון מצד אחד שזה חלק הנשי עם מסך ואור חוזר שזה חלק הגברי, ואז האור העליון שזה הבורא שמסדר אותם בצורה כזאת, גם כן בונה איתם זיווג דקה. כמו שכתוב, איש ואישה שכינה ביניהם. זאת אומרת, לא יכולים להיות כאן תיקונים אם לא על ידי שניהם. ולכן אנחנו נראה גם כן בעולם שלנו, בהתאם לזה, שינויים גדולים. כמו שאנחנו כבר מגלים שאנחנו לא מסוגלים בעולם שלנו שום דבר לעשות, גם כן אנחנו כבר מתחילים לגלות שאנחנו גם כן לא מסוגלים להזיק משפחה. הגירושים, הריחוק בין גבר ואישה, בין ילדים והורים, זה הכל סימנים של הבירור שאנחנו נצטרך לעשות, שאנחנו בעתיד, ובעתיד זה תוך כמה שנים, אנחנו נגלה את עצמנו שלא מסוגלים להיות בכלל מחזיקים משפחה, כמו שזה היה אלפי שנים, שהיינו בדרגת חי, בדרגת מדבר, אנחנו לא מסוגלים להחזיק משפחה. אנחנו נהיה מסוגלים להחזיק אותה רק אם יהיה צורך גבוה. רק בתנאי שאיש ואישה שהם מחוברים יחד כדי להשיג מטרה יותר עליונה, אבל לא לחיים גשמיים. לחיים גשמיים אף אחד לא ירצה להיות תלוי בשני, ובכלל למה ובשביל מה. אנחנו רואים כבר כל המגמה הזאת באנושות. ולכן מה שאני רוצה להגיד, שכאן זה אנחנו ממש נרגיש צורך הדדי בקשר הנכון בינינו, וקשר רוחני. הוא יקבע שאנחנו נוכל גם כן בעולם שלנו לקבוע קשרים, הקשר הגשמי הנכון. זה הכל יהיה בצורה ההפוכה. הרוחניות היא תעזור לנו לנהל חיים הגשמיים נכון. אחרת אנחנו בכלל לא נצליח בשום דבר. לא רק בקיום משפחה, בכל דבר. אנחנו נגלה שרק מרכיב הרוחני, אם אנחנו לא נמשוך אותו לחיים שלנו, שום דבר לא הולך. כן, ברת.
אני רציתי לשאול, מה הקשר בין הגוף והנשמה? למה הגוף צריך, למה הנשמה צריכה להתלבש בגוף בכל זאת?
כן.
מה הקשר פה?
יפה. נשמה היא לא צריכה להתלבש בגוף, והיא לא מתלבשת בגוף. הגוף שלנו אין בו נשמה. הגוף שלנו הוא בשר, הוא כמו כל חיה. אנחנו יכולים להחליף כל האיברים שלנו, כן? לעשות השתלת האיברים, חלקי הגוף, ושום דבר בזה ממהותנו לא ישתנה. כי זה פשוט בהמה שמלווה אותנו. בשביל מה אנחנו צריכים אותה? כדי להגיע לרוחניות בצורה עצמאית, כמו שדיברנו, שאנחנו חייבים להיות עצמאים, נבדלים מהבורא מצד אחד, ומצד שני דומים לו, אז במה שאני עצמאי מהבורא, אני עצמאי באגו שלי, והגוף מאפשר לי להיות מנותק ממנו, כי אני קיים בגוף, אני לא בורא ולא כלום, ואני לא רוצה לדעת עליו, ואני ברוך השם חי ככה בלי השם, ברוך השם. כן? זהו, מצד אחד. מצד שני, אני יכול בנוכחותי בגוף גם כן לגדל את הנשמה שלי, ובזה להיות דומה לו. ושוב, כל פעם שאני מגדל נשמה, יש לי ירידות, נפילות, שאני נופל לגוף, ואז אני מנותק מהנשמה, ושוב מחדש אותה, ושוב מתנתק, ושוב מחדש. עליות וירידות. זאת אומרת, מציאות הגוף מאפשרת לי להיות עצמאי, וכל פעם לגשת לבורא מנקודה עצמאית שלי. עוד? כן, שם בסוף, גברת.
דיברת על ההשלכה שיש לרוחניות על הגשמיות.
כן.
וישנו בלבול, מכיוון שאני לא יכול לדבר בפסים רוחנים על מישהו שהוא גשמי. אני עדיין לא רוחני, כפי שתיארת. אני
ולא יכול לדבר עם מישהו על הרוחניות.
כן, והשאלה שנשאלת היא,
כן,
איך בכל זאת ניתן להשפיע מהמדרגה הרוחנית על הגשמיות?
זה, אתה גם כאן התבלבלת.
כן, אני באמת מבולבל, ואני שואל
את זה. קודם כל, ממדרגה רוחנית אי אפשר להשפיע על גשמיות. א', ב', אנחנו לא משפיעים אחד לשני. אנחנו, אם יש מישהו שהוא סתם לא מתעניין בחומת הקבלה, אני לא ניגש אליו. אני לא משפיע ולא מתחיל לדבר איתו. אין כפייה ברוחניות, אנחנו לא עושים כך. אלא אם באדם מעוניין, אז הוא מגיע באיזושהי צורה להרצאה, למשהו, ואז מסבירים לו. אנחנו לא ניגשים סתם לאדם כדי להתחיל לדבר איתו ולהשפיע בכוח. זה לא נהוג. וחוץ מזה, אנחנו מדברים כאן על העולם הנסתר, על חלק מהמציאות שהיא נסתרת. אנחנו נמצאים במציאות, כן? ככה סך הכל זו המציאות, כן? החלק ממנה אני מגלה, זה המגולה, כן? וכאן זה הנסתר. אז על חלק שמגולה, על חלק שמגולה, אני יכול לדבר עם כולם, כי הוא מגולה לכולם, לפי החמישה חושים שלנו, הגופניים. על חלק הנסתר, כן? על חלק הנסתר, עם מי אני אדבר? אני יכול לדבר רק עם מי שחלק הזה בשבילו גם כן מגולה כמוני. אז אם אתה ואם אני נמצאים כאן בעולם הרוחני, כן? אז אנחנו יכולים להתקשר בינינו בעולם הרוחני ולדבר, כן? ולדבר, לא לדבר בפה. אנחנו יכולים לדבר לפי המונחים רוחניים, לפי הכלים רוחניים שיש לנו. ככה זה. לא. או שאנחנו יחד עם זה נמצאים, ודאי שאם אנחנו יחד עם זה נמצאים גם כן בגופים, נגיד אתה בגוף ואני בגוף, אז אנחנו יכולים לדבר דרך הגופים שלנו. ויכול להיות שגופים כבר נפטרו, כן? אנחנו נפטרנו מהגופים, ואנחנו רק בנשמות מקושרות זו עם זו. אבל אין, מי שלא נמצא באותו עולם שעליו אתה מדבר, איך אתה תדבר איתו? כן, גברתי.
האם הבורא בוחר את הנשמות שצריכות לעשות תיקון?
כן, ודאי. והבחירה היא מאוד פשוטה. אנחנו למדנו, כן, איתכם, שיש כאן עולם אינסוף, וכאן למטה העולם שלנו, בעולם אינסוף יש לנו אור אינסוף, בכלי אינסוף, כן? הכלי אינסוף הזה הוא הנשמה, או בוא נגיד נשמת אדם הראשון. כן? זהו. וכשנשמה הזאת היא מתחלקת להרבה מאוד נשמות, עד שהיא מגיעה לעולם שלנו, אנחנו אומרים שיש סך הכל 60 ריבון נשמות, 600 אלף. זה לא מספר, זה עוצמה. זה לא כל כך חשוב, כן? אז כאן שהייתה נשמה אחת, הן היו כלולות כל הנשמות האלה יחד, עד כדי כך שהיה כאחד. וכאן שזה הרבה מאוד נשמות, כן? אז כל אחד הוא מגיע מהשורש השונה, מהשורש שלו. כן? ולכן ודאי שבהתאם לזה יש לו יציאה לתיקון משלו. הנשמה היא סך הכל מבנה, כמו שאתם לומדים, הכלי. כן? זה הכלי כולו, או שאנחנו מציירים אותו בצורה כזאת, שזה 10 ספירות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. ואז כל חלק וחלק הוא קשור גם כן ל-10 ספירות, וכל חלק לעוד 10 ספירות וכן הלאה. זאת אומרת, זה כלי מורכב. עכשיו נגיד אני נמצא כאן באיזשהו בנצח לאיזשהו ספירה, ואת נמצאת כאן באיזשהו ספירה אחרת. אז מפני שאת נמצאת כאן ואני נמצא כאן, אז זכות שלך יותר מזכות שלי, כן? אז כשאנחנו נשברים, את נופלת יותר למטה ממני. במצב המתוקן את יותר זכה, יותר גבוהה. במצב של שבירה את יותר גרועה ממני. כל הגדול מחברו יתרו גדול ממנו. אם את יותר גרועה ממני ואני יותר זך ממך, כי הייתי פחות ממך קודם, אז דווקא אני בזמן התיקון מתקן את עצמי יותר מהר, ומגיע קודם אני לתיקון ואחר כך את. הפוך, זה נקרא עולם הפוך ראיתי. ולכן אנחנו, אבל חוץ מזה יש עוד הרבה מאוד התקשרויות בין הנשמות. זה כמו בגוף שלנו, כמו בעובר ברחם אמו, גודלים קודם חלקים האלה, אחר כך אלו, אחר כך אלו, אחר כך אלו, כן? אנחנו יודעים שיש איזשהו סדר, אבל סדר הוא מאוד, מאוד מוזר, מאוד לא מובן לנו. ראה למה דווקא אוזניים, ואחר כך רגל, ואחר כך כליות, ואחר כך עוד משהו. כן? למה כך? אז זה הכל נובע מהצורת השבירת הכלי הזה. אנחנו לומדים קצת מזה בחלק זין תלמוד עשר הספירות. אבל בכל זאת זה קשה לעשות חשבון. כי יש כאן הבדל לא רק בגובה, אלא בגימל קווים, וגם כן בקשר בין החלקים, וביחס, בקיצור, עוד להרבה, לאורות חוכמה וחסדים, והרבה, הרבה נתונים. אם תשאלי אותי, אני לא, עוד לא מתאר לעצמי בצורה ברורה המערכת הזאת, איך להגיד, זאת אומרת, לדעת איזה פרטים מנשמה הכללית ואיזה סדר עולים לתיקון. זה צריך להיות היקף גדול מאוד בידיעה. כן.
אנחנו...
זהו.
יש, אני בטוח שיש עוד הרבה שאלות, ואנחנו נשמח לענות עליהן בשיעורים הבאים. אני רוצה להודות לרב לייטמן, ואני רוצה להודות לתלמידי מכללת קבלה לעם.
היה לי מאוד נעים. בדרך כלל תלמידים שלי הם לא כאלו. אני אשמח לבוא, שאתם תבואו לכאן שוב.
אז מאחר ובאמת היה לנו חוויה טובה, אנחנו נחשוב לחזור על הניסיון הזה, ובאמת ניפגש בשיעורים הבאים. תודה רבה, צופים יקרים, ונתראה בתוכניות הבאות.
תודה לכם.